אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום לכולם ואיזה כיף שאתם פה במעצבים תודעה. ושמחה ככה על הפידבקים שאני מקבלת מכם, ועל כל הרעיונות שאתם נותנים לי לפרקים, אז כיף גדול, ותמשיכו. ואני כל פעם שוכחת, אז הפעם לא שכחתי, אז אני אבקש מכם, ממש חשוב שאם אתם אוהבים, וברור שאתם אוהבים, אתם פה, אז תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, וזה ככה יעזור לי להביא את הפודקאסט לעוד אנשים. אז ככה ממש ממש אשמח, זה דבר ראשון. דבר שני, כמה הודעות קצרות, אז השבוע הייתה יום ראשון הרצאה על פסיכולוגיה חיובית ובודהיזם, והיינו סולד אאוט עם רשימת המתנה, ובגלל הביקוש הרב אנחנו הולכים לחזור שידור חוזר של ההרצאה הזאת בר גיורא בתל אביב, ב-27.9. אז ככה באתר של Think and Drink אתם יכולים לראות. דבר שני, ואני באמת ככה נרגשת להגיד את זה, ואתם שואלים אותי אם אני רוצה לעשות לכם פומו ואני רוצה להלחיץ אתכם, אז התשובה היא לא. כמובן שזאת אסטרטגיה מעולה, אבל התשובה היא לא, ועל מה אני מדברת? אני מדברת על זה שנפתחה הרשמה למאסטר קלאס נובמבר, וכבר מעל 50% מהמקומות תפוסים. אמיתי? אז אל תחכו לרגע האחרון, כי עכשיו אנשים מבקשים ממני להיכנס לספטמבר שמתחיל שבוע הבא, ואין מקומות, ממש ממש אין. אז אם אתם רוצים ללמוד את המיומנויות של סטורי טלינג, של השפעה, של קבלת החלטות, של איך אנחנו עושים מסע ומתן ותקשורת בין אישית בחמישה מפגשים, בקראון פלאזה, כולל ארוחת ערב ונטוורקינג, זה הזמן. וכן, אנחנו גם עושים מסיבה, את מסיבת המאסטר קלאס הגדולה. אז מה שאני רוצה להגיד לכל מי שירשם לנובמבר, הוא מוזמן למסיבה, מסיבת גג ברמת החייל בעתידים, ומה שנקרא רוף פארטי, ויהיה מדהים, אז זה הזמן להירשם באתר שלי, תכנסו ללירז מרגלית, מאסטר קלאס זה הזמן. ודבר אחרון, אם אתם רק רוצים להבין על קבלת החלטות והשפעה, ואיך אנחנו מקבלים החלטות, ואיך אנחנו נפטרים מכל הדפוסים שמעכבים אותנו, ואתם רוצים לעשות את זה מהבית, מהספה, בסלון, אז ב-11.9, סדנת זום, ואתם נכנסים לאתר שלי לסדנאות פתוחות לקהל, ושם סדנה בקבלת החלטות, ונרשמים. ועכשיו, אחרי שבלבלתי את המוח מספיק, אנחנו הולכים לדבר על הנושא של הפרק, וזה באמת נושא שאתם יודעים מה אני רוצה ככה לדבר בכנות. כל כך הרבה אנשים ביקשו אותו, והסיבה שכל כך נמנעתי מלעשות על הנושא הזה פרק, הייתה כי אמרתי, די, זה חרוש ודי, וזה נמאס, ואז כשהסתכלתי, ראיתי שלמרות שזה כאילו חרוש, ולמרות שכאילו כולם מדברים על זה וכולם יודעים, אין על זה באמת מספיק מידע. אז הרמתי את הכפפה, ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על אפקט המתחזה, the imposter syndrome, מה שנקרא. ומה שבעצם אנחנו ככה נדבר על מה זה בכלל, איך זה מרגיש, מה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וכן, מה עושים עם זה. אז תדמיינו לעצמכם שאתם עומדים על במת הנובל לקבלת פרס, ובקהל אלפי אנשים מוחאים כפיים, והעולם כולו בא לציין את זה, בא להכיר בגדולתכם, ועדיין במעמקי הלב, מה שעובר לכם בראש זה, איך הם לא מבינים שאני לא באמת ראוי לזה, שאני לא באמת אמור להיות פה, ולא, זה לא איזה סיפור דמיוני שאני מספרת לכם, זו הייתה החוויה האמיתית של מאיה אנג'לו, שהיא אחת הסופרות הגדולות בהיסטוריה. ואחרי שהיא פרסמה כבר 11 ספרים, והביקורות היללו, היא עדיין באה ואמרה, כל פעם שאני כותבת ספר, מה שעובר לי בראש זה, הפעם הם יגלו שאני לא באמת יודעת איך לכתוב. ואם מאיה אנג'לו הרגישה ככה, מה זה אומר על שאר האנשים? מה זה אומר על האנשים שלא כתבו 11 ספרים עם ביקורות מעולות? אז מה זה בעצם אפקט המתחזה? אז בואו נחזור לשנת 1978, ואנחנו מדברים על שתי פסיכולוגיות צעירות, פאולין קלנס וסוזן איימס, והם ישבו במשרד, באוניברסיטת ג'ורג'יה, ושמעו סיפור אחר סיפור מנשים מצליחות, הם ראיינו המון המון נשים, ואם מדובר על פרופסורית למתמטיקה, בת 45, בגיל 45 היא כבר קיבלה פרופסורה, ומה שהיא אמרה להם תוך כדי שיחה, זה שהיא בטוחה שהם טעו כשהם קיבלו אותה לתפקיד, והם ראינו גם מנהלת חברה גלובלית, שאמרה להם שהיא רק מחכה שמישהו יעלה עליה ויבין שהיא כל יום מגיעה לעבודה, כל יום מחדש, והיא לא באמת מבינה מה היא עושה. והעניין הוא ששתי הפסיכולוגיות האלה, במקום לפתור אותן, את כל הסיפורים האלה, במה שהיינו אומרים ככה עד 1978, שמדובר פשוט על חוסר ביטחון, אז קלנס ואיימס, הם ראו פאטרן, הם ראו סוג של תבנית שחוזרת על עצמה, הם ממש ראו מוטיבים שחוזרים על עצמם, ולא היה מדובר בנשים שהן לא מוכשרות, אלא מדובר על נשים שאף אחד לא יכול לבוא ולהטיל ספק בהישגים שלהם. ההישגים שלהם היו מוכחים, אנחנו מדברים על תארים מתקדמים, על קריירות מאוד מאוד מרשימות. אז מה קורה כאן? אז איך זה יכול להיות שהמוח שלנו יכול ככה להונות אותנו? והתשובה היא שבהחלט הוא יכול, ולמען האמת זה אפילו הגיוני ומסתדר ומתיישב מבחינה אבולוציונית. אז תחשבו לרגע על האדם הקדמון, על האדם הפרה-היסטורי, ונשאלת השאלה, מה קרה לחבר השבט שהיה יותר מדי בטוח בעצמו? אז הוא יצא לבד לציד, הוא התעמת עם דוב מערות, וכאן נגמר הסיפור שלו. המוח שלנו מתוכנת להישרדות, ואחת הדרכים הטובות ביותר לשרוד זה לא להיות יעיר, כי אין מה לעשות, ההישרדות שלנו תלויה בשבט שלנו, תלויה בחברי הקבוצה, והמקום שבו אנחנו מתוכנתים, לא כולנו, נכון, ויש גם, אנחנו לא מפסיקים לדבר על נרקסיזם ועל עוד כל מיני הפרעות מהסוג הזה, אבל בסופו של דבר המקום של להישאר צנוע, לשתף פעולה, להיות חלק מקבוצה, להגיד תן לי ותן לך, שמור לי ושמור לך, זה חלק ממה שעזר לנו לשרוד. אבל זו הבעיה, שמה שעבד בסוואנה באפריקה לפני 100,000 שנה, עשוי להרוס אותנו, להיות הרסני, היום כשאנחנו מסתכלים על העולם התובעני והקריירות התובעניות של אנשים היום, ובאמת אנחנו מדברים פה על הנגטיביטי בייס, על הטיית השליליות, והטיית השליליות אומרת שהמוח שלנו נותן משקל, או כובד משקל שהוא פי 5 עד פי 7 יותר למידע שלילי מאשר למידע חיובי. ומה זה אומר? זה אומר שאם קיבלתם 9 מחמאות, ביקורת אחת קלה, אז על מה אתם חושבים שתחשבו? ואני אומרת את זה, אני מספרת כאילו על אנשים אחרים, אבל לי זה קורה כל הזמן, ואני משתגעת מזה שזה קורה, ועדיין, למרות שאני מכירה את כל הספרות, אני לא יכולה שזה לא יקרה, כי כשאני, בטור שלי בסוף שבוע במעריב, כשאני קורא את התגובות, והן יכולות להיות תגובות מעולות, אני תמיד נתקעת ומתפקססת על התגובה הלא טובה. ואני אספר לכם עוד סיפור מאוד מאוד רלוונטי. הייתה לי את ההרצאה הזאת שסיפרתי לכם עליה בבר גיורה, על הבודהיזם, ובאמת, אנשים נשארו, כל כך הרבה אנשים, להגיד לי כמה הם נהנו וכתבו לי, ויצאו מלא השראה. ומישהו כתב לי, תקשיבי, אני ממש נהניתי, אבל אני מרגיש שהמצגת, היה לך כמה שקפים שהיו ככה עמוסים, והאולם היה מפוצץ, לא היה יותר מקום, ואני ישבתי ממש בסוף האולם, ולא הצלחתי לראות את השקף, אז תשקלי לשים רק תמונות בשקפים בלי טקסטים, או שרק משפט אחד. והוא צדק, ידעתי שהוא צדק, ואין לי מה להיעלב, וזה נשאר איתי. ותשאלו למה, אז אין לי תשובה טובה, אבל כן, זה מה שנשאר איתי. כלומר, אחרי כל התשבחות והפידבקים והתחושה העילאית שיצאתי איתה, למחרת הוא כתב לי את זה, וכן, וזה בייס אותי, והוא עשה את זה לטובה, כמובן, כי הוא אמר לי, תקשיבי, אנשים ישבו באולם, לא היה מקום לשבת, אז מי שישב בסוף, לא ראה. וזה הכי בסדר בעולם, ואני מאוד עודתי לו כמובן, וזה עדיין נשאר איתי. אז זה הסיפור של הנגטיביטי בייס. אז בואו נדבר על כמה מיתוסים עם נתונים אמיתיים, נתונים שמראים שאפקט המתחזה הוא הרבה פעמים הרבה הרבה יותר נפוץ ממה שאנחנו חושבים. אז מחקר שנעשה באוניברסיטת הרווארד משנת 2025, כלומר מחקר ממש ממש חדש, שעקב אחרי 3,200 רופאים, תחשבו על המספר העצום הזה, 3,200 רופאים ואחיות, מצא ש-62% מהם דיווחו על תחושת המתחזה בצורה משמעותית, תחושה שהם לא אמורים להיות פה, אבל הנה החלק המדהים, שדווקא הרופאים עם הציונים הכי גבוהים במבחני הרישוי, היו בסיכון הכי גבוה לחוות את האפקט הזה, לחוות את ההשוואה הזאת. וכמובן שאפקט המתחזה לא פסח על ההייטק, וגוגל פרסמה סקר פנימי מרתק, ואתם יודעים מה זה אומר להתקבל לגוגל, לפחות עד לא מזמן, זה היה 7 רעיונות ומבחנים ועניינים ומין דיונים בין שופטים, ואנחנו רואים בגוגל ש-67% מהמהנדסות ו-44% מהמהנדסים דיווחו שהם מרגישים לא שייכים טכנית, שהם לא ברמה של כל השאר, למרות שעברו רעיונות קפדניים, ולמרות שהם מבצעים משימות מאוד מאוד מורכבות ביום יום. ובאקדמיה, שימו לב לנתון הבא, 70% מהסטודנטים לדוקטורט חווים לפחות פעם אחת תחושה חזקה של אני לא חכם מספיק כדי להיות כאן. והנתון שהכי הפתיע אותי זה שבאוניברסיטת סטנפורד גילו שכל סטודנט חושב שהוא היחיד שהוא בסטראגל, שהוא במאבק, וכל אחד רואה את האחרים כאילו הם מאוד בטוחים ומאוד מוצלחים, ואת עצמו כמתקשה וכזה שהרבה יותר קשה לו ויש לו הרבה יותר מאבקים כדי להגיע למה שכולם מגיעים. ולמעשה האשליה הזאת זו אשליה שהיא כל כך נפוצה שלכולם זה הולך בקלות ולי הרבה יותר קשה ולכן אני לא אמור להיות פה. ותמיד נשאלת השאלה, כי זה תמיד יותר בדיונים של נשים, של קבוצות נשים, אז מה קורה עם גברים? והמטה-אנליזה הכי גדולה שנעשתה אי פעם על הנושא, תקשיבו לזה, 42,000 משתתפים מ-33 מדינות, חשפה תמונה מורכבת, כי נשים אומנם מדווחות יותר על אפקט המתחזה, אבל לא באופן דרמטי, לא כמו שאנחנו חושבים, לא כמו שנובע מזה שנשים הרבה הרבה יותר מדברות על זה. אז ההבדל לא משמעותי, פשוט נשים מדברות על זה הרבה יותר מגברים, וההבדל הוא אמנם קטן עד בינוני, אבל הסיפור הופך להיות מעניין כשמסתכלים על התרבויות, כי בסקנדינביה למשל, כמעט אין הבדל בין גברים לנשים, אבל אצלנו במזרח התיכון ההבדל הכי גדול בעולם, שזה מטורף, ובאסיה נשים פחות מגברים, שזה קטע. אז מה זה אומר? זה אומר שאפקט המתחזה הוא לא באמת עניין מגדרי, הוא עניין תרבותי. וזה משהו שצריך להבין. ואם ניקח סיפור אמיתי, פרופסור מהטכניון, מדובר על פיזיקאית גרעינית מעולה, שסיפרה לי שבתחילת הקריירה שלה היא הייתה היחידה בחדר בכל כנס מדעי. היא אמרה לי, אני זוכרת שתמיד ישבתי בשורה האחרונה, והייתי בטוחה, ככה הרגשתי מהבבתים שכולם יודעים שאני לא אמורה להיות שם. וכאן, כן, חשוב לי לפתוח סוגריים. לגבי המושג הזה, הרגשתי מהמבטים. ואני רוצה שתדמיינו, ועכשיו אני אומרת את זה בלי קשר ישיר לאפקט המתחזה, אבל אני כן רוצה שתדמיינו שאתם נכנסים לחדר, ובטוחים שכולם מסתכלים עליכם, ושכל העיניים עליכם, אתם אומרים, אולי לא הייתי צריך ללבוש את זה, ומה לא בסדר בי. אז זו תופעה מאוד מאוד ידועה, ומה שאנחנו רואים בכל המחקרים, שאתם, אני מצטערת לומר את זה, אבל אתם לא כאלה מעניינים. וזה שאתם חושבים שמסתכלים עליכם, זאת אשליה. ויש לנו תחושה כזאת, למרות שכשאתם נכנסים לחדר, רוב הזמן אף אחד לא באמת מסתכל עליכם ולא שמים לב, וזה אפקט שהוא יותר אצלנו בראש מאשר במציאות. אז בואו נחזור לאותה פרופסורית, שהנה הטוויסט שהיא הפכה למנהלת מעבדה, ועמדה מול הסטודנטים הגברים במעבדה שלה, ומה שהיא גילתה זה שהם מרגישים בדיוק אותו דבר, גם הם בטוחים שהם לא שייכים לשם. אז השאלה היא, למה גברים פחות מדברים על זה? אני אספר לכם על דייב. דייב הוא מהנדס תוכנה בגוגל, יש לו 15 שנות ניסיון, הוא מביא צוותים, כבר יש לא מעט פטנטים שרשומים על שמו. אבל בפגישה שעשינו, אחד על אחד, הוא אמר משהו שהדהים אותי. הוא אמר לי, כל בוקר כשאני מגיע למשרד, אני מתפלל שהיום זה לא יהיה היום שבו מישהו ישאל אותי שאלה שתחשוף עד כמה אני לא באמת מבין איך המערכת עובדת. והייתי ממש ממש מופתעת, כי מתוך הבנה ומתוך זה שהייתי שם, דייב זה הגורו הטכני שלהם, וזה בדיוק הבן אדם שכולם פונים אליו כשיש בעיה מורכבת, ומסתבר שזה קורה לכולנו. אז למה גברים פחות מדברים על זה? זה כן, זה עניין של סוציאליזציה, זה עניין שהתרבות אומרת להם, שהם צריכים להיראות בטוחים בעצמם, שהם המובילים, שהם אמורים להיות אלה שיודעים את כל התשובות, ואנחנו רואים את זה לא מעט, אנחנו רואים את זה, אתם יודעים מה? גם כשאני נמצאת בפאנלים בטלוויזיה. גבר אף פעם לא יגיד שהוא לא יודע, או שהוא לא בטוח, והוא יחרטט בביטחון, גם כשהוא לא יודע את התשובה, אבל ברגע שהוא ידבר אותה בביטחון, הוא ישכנע את עצמו שהוא יודע את התשובה, אישה פחות תעשה את זה. וכן, זה נובע משוב ושוב השתקות של הקול הפנימי, ובסוף זה כמו שאנחנו עושים כאילו ובסוף זה עובד, אז כן, אז גברים יותר עושים בכאילו, ומתחזים שהכל בסדר, אבל אתם בטח חושבים שזה דבר טוב, כי הנה הם מצליחים להגיע, והנה אם יהיו קורות חיים והם לא יהיו מושלמים, אז הם יגישו אותם לעומת נשים שרוצות שהכל יהיה מושלם, ואנחנו חושבים שזה לא עולה להם ביוקר, אבל זה עולה להם ביוקר, כי ברגע שהם נמצאים במקום הזה של הרגשה של מתחזה, אז זה לא הולך לשום מקום, בלא מודע זה ממשיך לפעפע וממשיך להטריד, ואז למרות שכלפי חוץ הם מציגים חזות של ביטחון, אז אנחנו רואים שהם סובלים יותר מאולקוס, יותר מכל מיני בעיות גב וכל מיני בעיות פיזיולוגיות שקשורות בניסיונות הסתרה האלה. אז כשאנחנו מסתכלים על אפקט המתחזה, איך זה נראה אצלכם? כלומר, יש חמישה פרופילים, ובאמת, אחד הדברים שזהינו זה חמישה פרופילים שונים של אפקט המתחזה. והראשון זה הפרפקציוניסט, שבא ואומר, אם זה לא מושלם, זה כישלון. ומה זה אומר? ניקח את יעל, מעצבת גרפית מצליחה, שבילתה 40 שעות הלוגו שהלקוח יישאר תוך 5 דקות, ולמה? כי אם לא יבדוק כל פיקסל, יגלו שאני לא פרפקציוניסטית אמיתית. והפרופיל השני זה הפרופיל של המומחה, וזה שצריך לדעת הכל לפני שהוא אומר משהו, ונדבר על תום, שהוא עורך דין צעיר, שלא דיבר בישיבות במשך שנתיים, כי הוא היה בטוח שאם הוא לא יודע את כל ההיבטים של כל חוק, הוא לא ראוי להביע דעה. זה אגב יותר נכון לנשים. הפרופיל השלישי הוא הפרופיל של הגיבור או הגיבורה, שהוא חייב להיות זה שעובד הכי קשה מכולם. וניתן דוגמה את מיכל, מנהלת פרויקטים, שמגיעה תמיד ראשונה ויוצאת אחרונה, לא כי יש לה יותר עבודה משל השאר, אלא כי אם היא לא עובדת הכי קשה, יגידו שהיא לא מתאמצת. הפרופיל הרביעי הוא הפרופיל של הסולן, שאם אני מבקש עזרה זה מראה שאני חלש, ונדבר על אמיר שהוא סטארט-אפיסט, שהוא כמעט פשט את הרגל כי הוא לא רצה להתייעץ. הרגשתי שאם אני לא יכול להסתדר לבד, אני לא ראוי להיות מנהל. ואגב, פה אני כן רוצה לפתוח שוב סוגריים ולספר לכם שנמצא שהדבר שאנשים הכי אוהבים זה שמתייעצים איתם. כי אם אתם באים ומתייעצים איתם, זה אומר שאתם מרגישים שהם האנשים בעלי הידע שיכולים לתת לכם את התשובות, ואז הם גם מחבבים אתכם יותר. אז אנחנו תמיד נמנעים מלהתייעץ, אבל זה אחד הדברים שאנשים הכי אוהבים שעושים. והפרופיל החמישי זה הטבעי, שזה, או הנטורליסטי, כלומר אלה שבאים ואומרים, אם זה לא בא לי בטבעיות, אני לא טוב בזה. וניקח את נועה, שהיא מתכנתת סופר מוכשרת, שעזבה קריירה בג'אווה, היא הייתה מתכנתת ג'אווה, כי זה היה קשה לה מדי, ואנשים שהם באמת, זה בא להם טבעי, הם לא צריכים להזיע על כל קוד. אז בואו נדבר קצת על המחיר הנסתר של מה האפקט המתחזם, מה העלות של זה. בואו נדבר על מה שאף אחד לא אומר, המחיר האמיתי של החיים עם אפקט המתחזה. וזה קושי מאוד מאוד גדול, כי מחקר מאוניברסיטת MIT, שעקב אחר 500 מנהלים ומנהלות על פני 3 שנים, מה שהוא גילה זה שאלה שהם גבוהים באפקט המתחזה, ביקשו עלה פי 3 פחות מאנשים בלי האפקט, הגישו פי 2 פחות רעיונות חדשים, וקיבלו פי 2.5 פחות הזדמנויות קידום, והם גם הרוויחו בממוצע 18% פחות מעמיתים עם כישורים זהים. אבל זה לא רק הכסף, כי דוח של ארגון הבריאות הבריטי מצא שאנשי מקצוע רפואיים עם אפקט מתחזה גבוה, מאבחנים 23% פחות מקרים נדירים, כי הם מפחדים לסמוך על האינטואיציה שלהם. ויש פה בעיה. אז מה עושים? מה באמת יכול לעבוד? והכלי הראשון נקרא לו לוח הדשבורד של הראיות, או לוח הראיות, וזה לא סתם רשימת הישגים, זה תיעוד אסטרטגי. כלומר, חשוב שתתעדו כל הצלחה, לצד המיומנות הספציפיות שלכם שהביאו אליה, כל משוב חיובי, עם הציטוט המדויק. כל פעם תרעננו את קורות החיים ותשאלו את עצמכם, כל חצי שנה, מה אני יכול להוסיף לקורות החיים? וכל פעם שמישהו ביקש את העזרה שלכם, שזאת הוכחה, שאחרים רואים אתכם כמקצועיים, שזה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, רובנו מחכים להרגיש 100% מוכנים לפני שאנחנו עושים צעד, אבל מחקרים מראים שגם אם אתם מרגישים מוכנים ב-70%, זה הזמן לזוז. אז מה לא עובד? לא לחשוב באופן גנרי, אני מעולה. זה לא עוזר. צריך לחשוב במה אני מעולה. השוואה לאחרים ברשתות זה הדבר הכי גרוע לעשות. אל תאמינו לאף אחד שכותב משהו או מפרסם משהו ברשתות. זה הדבר הכי פחות אותנטי שיש. וגם אל תחכו לביטחון עצמי שפשוט יבשיל. הוא לא יבוא. אתם צריכים לדאוג ולהביא אותו. אז מה שאני רוצה שתיקחו מהפרק הזה, זה שאפקט המתחזה הוא לא סימן לחולשה. הוא סימן שאתם מתפתחים, שאתם מתמודדים עם אתגרים חדשים, ושאתם יוצאים מאזור הנוחות שלכם. ואין פה מטרה שתיפטרו ממנו לגמרי, כי זה בלתי אפשרי, וגם לא באמת רצוי. צריך לשמור על מידה מסוימת של צניעות. המטרה היא לעבוד איתו במקום נגדו. אז בפעם הבאה שתרגישו, אני לא אמור להיות פה, תזכרו שמאיה אנג'לו הרגישה ככה. תזכרו שגם הרופא שמנתח אתכם הרגיש ככה, גם המהנדסת שתכננה את הגשר שעליו אתם נוסעים, ואתם בחברה טובה מאוד. ואולי זה מה שהעולם יותר צריך, אנשים שיותר מודעים למגבלות שלהם, אבל שממשיכים לגדול ולא חושבים שהם יודעים הכל, אז בפעם הבאה לפחות תחשבו שכולם מרגישים בדיוק כמוכם, ותודה רבה על ההזנה, ואני אשמח לראות אתכם במסיבת הגג, והמסיבה אגב היא ב-28.9, וזה הזמן להירשם למאסטר קלאס נובמבר, או לסדנת זום בקבלת החלטות ב-11.9, הכל באתר שלי, אשמח מאוד לראות אתכם, ונתראה בפרק הבא. מעצבים תודעה.